אוקיי, עד עכשיו תיארתי זו מול זו את שתי התמונות, התמונה הדטרמיניסטית והתמונה הליברטנית, וחשוב אני אסכם את התמונה, התמונה הדטרמיניסטית היא פשוטה. תמונה ליברטנית, אני אסכם את זה כי זה מה שילווה אותנו הלאה, בניגוד להסתכלות כמעט קריקטורית, של הליברטניזם, כאילו שמדובר בפעולה בוואקום, זאת פעולה שאין עליה, במסגרתה אין על אדם השפעות, האדם פועל באופן לחלוטין חופשי, שאין עליו שום מגבלה ושום השפעות, לא סביבה, לא חינוך, לא גנטיקה, כל מיני דברים מן הסוג הזה, כי לכאורה כל אלה זה דטרמיניזם, אז כמובן שזה לא נכון. עשיתי את זה, תיארתי את זה דרך איזשהו מודל שבו, נגיד שיש איזשהו, אני מתאר את כל ההשפעות שיש על האדם, חינוך, סביבה, גנטיקה, מבנה מוחי, מה שאתם רוצים, כל זה מתואר בצורה של איזשהו מתווה או מתאר טופוגרפי, שבתוכו האדם מתנהל. אם הוא היה סתם כדורון או זרם מים, אז המתווה הטופוגרפי היה מכתיב בצורה חד ערכית, את המסלול, מאיפה לאיפה היית מגיע, אם אתה נמצא במקום מסוים, אני אגיד לך איפה תהיה במקום הבא, ובנמשל, הכוונה שהסביבה שלנו בעצם מכתיבה את לאן נלך, או מה נעשה, בעוד שבתפיסה, זה התפיסה הדטרמיניסטית, בתפיסה הליברטנית, בעצם המתווה מפעיל עליי כוחות, השפעות, מנסה לקחת אותי ממקומות מסוימים, או לדחות אותי ממקומות אחרים, אבל בניגוד לכדורון שמסתובב על מתווה טופוגרפי, אדם שנמצא על מתווה טופוגרפי יכול להחליט שהוא מטפס על ההר, למרות שזה עיבוד של אנרגיה פוטנציאלית, זה לא נוח לו, זה יעלה לו במאמץ, אבל הוא יכול להחליט לעשות את זה, או לא לרדת לעמק, למרות שזה מאוד נוח, הוא יכול להחליט לא לעשות את זה. ולכן הסביבה, המתווה הטופוגרפי משותף לשתי התמונות, השאלה בעצם היא לא מהי הסביבה, אלא מי נמצא בתוך הסביבה. האם האדם הוא כדורון, או זרם מים, בתפיסה הדטרמיניסטית, או שהאדם הוא איזשהו יצור שיכול גם להחליט להטיל וטו, כן, או ללכת נגד הלחצים או ההשפעות של הסביבה. ואמרתי שהסביבה הזאת, נגיד כשיש איזשהו הר, שמייצג כיוון שאליו מאוד קשה לי ללכת, זה לא אומר בהכרח שהכיוון הזה הוא כיוון טוב, או כיוון שאליו קל לי להתגלש, כן, העמק, לא אומר בהכרח שהכיוון הזה הוא כיוון רע. יש לאדם איזשהם נטיות מאוד טבעיות לעשות טוב. זאת אומרת, נעים לי לעשות טוב, מתבקש, נוח לי לעשות טוב, ולכן יש לי עמק בכיוון של פעולות טובות, לא בכיוון של פעולות רעות. יש לנו תמיד נטייה לחשוב שאם משהו קל מדי, אז כנראה הוא לא בסדר, או אם משהו הוא טוב, אז הוא צריך להיות קשה. לא, לא בהכרח. באופן עקרוני יכולות להיות פעולות קשות וקלות לכיוון החיובי ולכיוון השלילי. לכן המתווה הטופוגרפי לא קשור לשאלת הרע והטוב. המתווה הטופוגרפי קשור אך ורק לשאלה האם זה קשה לי או קל לי. האם הנטיות הטבעיות שלי לוקחות אותי לכיוון הזה, או להפך, עוצרות אותי מללכת לכיוון הזה, או ניטרליות, אם זה מישור. כן. אז במישור זה ניטרלי, אתה יכול ללכת, אתה יכול שלא ללכת, אין כוחות שמשפיעים עליך ואין כוחות שעוצרים אותך. זה המתווה הטופוגרפי. מה זה רע ומה זה טוב, זה imposed, כן, על המתווה הטופוגרפי. זאת אומרת, זה עניין ערכי, צריך להחליט האם כיוון כזה הוא רע או כיוון כזה הוא טוב, זה לא נגזר מהגובה שלו או מהשיפוע שלו. אין קשר בין אלה לבין היותו של הכיוון הזה רע או טוב. זה בעצם התמונה על רגל אחת, של התפיסה הליברטנית. לפני שאני ממשיך, אני רק רוצה להעיר שיש גם בתפיסה הליברטנית, כחלק מאותו סיוג של הליברטניזם הקריקטורי, כן, הנאיבי, ברור שגם בתפיסה הליברטנית ישנן פעולות שאדם עושה לא מתוך בחירה. זאת אומרת, העובדה שאני אומר שלאדם יש בחירה, לא אומרת שכל פעולה ופעולה שהאדם עושה נעשית מתוך בחירה. זה עוד פעם מתקפה מאוד נפוצה של דטרמיניסטים, שבעיניי, אם בכלל, אז היא רק תוקפת אותם, ולא תוקפת את הליברטן. אני אביא שני מכניזמים שהם שלושה. המכניזם האחד, אולי המתבקש והידוע, זה המכניזם של דחף לב בר כיבוש. כשבן אדם נמצא לפעמים במצב, כן, תופס אותו, נכנס לאיזה אמוק, הוא תופס, פתאום מתגבר עליו איזשהו דחף, והוא לא יכול להתמודד איתו, והוא מגיב בצורה מסוימת שהיא לא בשליטתו. כן, כל מיני טענות לפטור מאחריות בבית משפט יכולות להתבסס על הערכה של פסיכיאטר שאומר שהאדם פעל באופן שלא הייתה לו שליטה. זה דחף לב בר כיבוש. האם דבר כזה מעיד על דטרמיניזם? ממש לא. גם בתמונה הליברטנית של האדם יש בחירה חופשית, זה לא אומר שהכל נעשה מתוך בחירה חופשית, כמו שאמרתי קודם. יכולים להיות רגעים או מצבים שבהם האדם נכנס לתוך איזושהי סיטואציה שאין לו שליטה. הוא מאבד שליטה, או כי משהו נדפק אצלו, או כי הסיטואציה באמת מאוד מאוד קשה, זה איזשהו סוג של התגרות, שאולי נגיד שום אדם סביר לא היה עומד בה. יכול להיות, אני לא יודע, אז זה יכול להיות שאפילו אדם סביר במצב כזה, זה לא חייב להיות מישהו שיש אצלו משהו דפוק בראש. קצת קשור למושג שידוע של הרב דסלר על נקודת הבחירה, נדמה שזה עלה פעם קודמת, שהרב דסלר אומר שיש איזשהם מעשים שלגביהם ברור שנעמוד בניסיון. זה ניסיונות, כן, אם אני רואה מישהו ברחוב שלא מוצא חן בעיניי, אני לא ארוג אותו. זה לא בגלל שאני התגברתי על יצרי ובחרתי לא להרוג אותו. אלא זה לא בכלל לא אישו שלגביו יש לי התלבטות. זה מתחת לנקודת הבחירה שלי. שם ברור שאני אתנהג נכון. יש מצבים מעל נקודת הבחירה, זה מצבים שאין שום סיכוי שאני אעשה את הדבר הנכון, זה מעל הגובה הרוחני שלי. זה מין משהו כזה שהוא לא... אין סיכוי, אני לא יכול לעמוד בסטנדרט המאוד גבוה הזה, אני לא יודע מה, להקדיש את כל חיי להטבה לזולת, להתרוצץ ברחבי כדור הארץ והיקום, אני לא יודע מה, כדי לחפש כל מיני יצורים ואנשים שצריכים עזרה. זה מעלה מאוד גדולה, כמעט אף אחד בעולם לא מסוגל לעשות את זה, לא מסוגל לעשות את זה כי זה לא, זאת לא התלבטות מבחינתו, זה לא שהוא לא עומד בזה, זה בכלל לא עולה לדיון. אצלו, חוץ מאנשים מאוד מאוד נדירים. אז זה מעל נקודת הבחירה. הדילמות שבהן אנחנו נבחנים, שמולן אנחנו מתמודדים, אלה דילמות שנמצאות בין לבין, באיזשהו תחום שלגביו יש לנו התלבטות של כן או לא, זה לא קל מדי ולא קשה מדי, ושם באמצע, שם אנחנו נבחנים, האם אנחנו בוחרים בטוב או בוחרים ברע, או לא בוחרים. אז לכן, בהקשר הזה, כשאני מדבר על דחף לב בר כיבוש, אני מדבר על הקשה מדי. זאת אומרת, אני נוהג באופן לא ראוי, אבל לא מתוך הכרעה, זה לא בשליטתי. זאת אומרת, זה לא ניסיון שבו אני יכול לעמוד. עכשיו, כל אחד כמובן, מה מבחינתו נקרא ניסיון כזה, זה פונקציה אישית. כל אחד איך שהוא בנוי, הנטיות שלו, הכוחות שלו, היכולות שלו, הנטיות והיצרים שלו. אז לכן, לכל אחד יש נקודת בחירה אחרת, אבל כנראה שלכל אחד יש איזושהי נקודת בחירה הזאת. זאת אומרת, שמעבר לה, אלה מעשים שבהם הוא כנראה לא יצליח לעמוד בניסיון. ולכן, דחף לב בר כיבוש קיים גם בתמונת העולם הליברטנית. זה לא נגזרת של תמונת העולם דטרמיניסטית, ואפילו הייתי אומר ההפך. מעצם העובדה שאנחנו מחלקים בין מצב של דחף לב בר כיבוש לבין פעולה נורמטיבית, שעליה יש לנו אחריות ואנחנו יכולים לעמוד לדין, מוסרית או משפטית, עצם החלוקה הזאת דווקא מעידה, מהווה עדות נגד הדטרמיניזם. ושבעולם הדטרמיניסטי כל הפעולות הן דחף לב בר כיבוש. זאת אומרת, כל הפעולות שלנו בעצם הן תוצאה של דחף, לא משנה כרגע מה עוצמתו, אבל דחף פנימי שהוא קובע מה אנחנו נעשה. לא חשוב כרגע האם אני מזיע ורוטט מעצבים ולא שולט בעצמי, ובגלל זה אני עושה את זה או שאני עושה את זה בשלווה ונחת. בכל המקרים האלה, בעולם, בתמונה הדטרמיניסטית, האדם בעצם פועל תחת אילוצים או חיצוניים או פנימיים, דיברנו על זה, אבל תחת אילוצים, זאת אומרת לא בשליטתו. ולכן להפך, דווקא ההבחנה בין דחף לב בר כיבוש לבין פעולה נורמטיבית, מעידה שבבסיס אנחנו מדברים בתמונת עולם ליברטנית. דווקא בתמונת העולם הליברטנית אפשר לומר שבניגוד לפעולות הנורמטיביות ישנם איזשהו סוגים של פעולות שבהן אנחנו פועלים באופן אחר. אצל הדטרמיניסט כל הפעולות הן כאלה. אז לכן ההבחנה הזאת דווקא שייכת לכיוון הליברטני. אז זה החריג הראשון, של פעולה לא מתוך בחירה, בתוך תמונת העולם הליברטנית. החריג השני, שמתפצל לשניים, אמרתי שניים שהם שלושה, החריג השני זה פעולות שבמסגרתן אני לא בוחר, זה לא דחף לבר כיבוש. אני יכול לעמוד בזה, אבל לא בוחר. למה? אז פה זה מתחלק לשני סוגים, לפחות שני סוגים. סוג אחד זה חוסר תשומת לב. זאת חוסר תשומת לב, עשיתי משהו ולא שמתי לב בעצם שיש פה איזושהי דילמה שצריך לתת עליה את הדעת ולהחליט מה אני הולך לעשות. לפעמים בן אדם מגיב באופן אינסטינקטיבי, בלי לבחור. עכשיו, עוד פעם, זה לא דחף לב בר כיבוש במובן הזה, שאם הוא היה עוצר, הוא היה יכול לבחור ולעמוד בניסיון, זה לא משהו שהוא לא יכול לעמוד בו, אלא זה ממשהו שהוא אפילו לא שם לב שיש פה דילמה. זאת אומרת, הוא פשוט מתעסק בשפה ההלכתית. ובמצב כזה, אז הבן אדם עושה פעולה לא מתוך בחירה, למרות שאנחנו מדברים בתמונת עולם ליברטנית, לאדם יש בחירה. זה לא שבאופן בסיסי אנחנו לא מקבלים שלאדם יש בחירה, להפך. דווקא בתמונה של האדם באופן בסיסי יש בחירה. אבל יכולים להיות מצבים, כמו שהמצב הקודם של דחף לב בר כיבוש, יכול להיות עוד מצב, שזה מצב של פעולה שאני מחוסר תשומת לב לא בחרתי. אגב, בעניין הזה זה מאוד מעניין, כי בהלכה, קשרתי את זה למושג מתעסק, בהלכה מקובל לחשוב שהמתעסק זה מותר. לא רק פטור, אלא מותר לגמרי. אתה עושה איזושהי פעולה מתוך חוסר תשומת לב, אתה אפילו לא יודע שעשית פה איזושהי פעולת איסור, אתה פשוט עשית מהלכת כדרכך וקרה שם משהו, כן? זה לא אינו מתכוון. אינו מתכוון זה גורר ספסל בשביל להעביר אותו ממקום למקום ויוצר חריץ. אבל באינו מתכוון, הבן אדם יודע שיכול להיווצר פה חריץ. רק לא בשביל זה הוא עשה את הפעולה. לכן זה לא מתעסק, זה אינו מתכוון. במתעסק מדובר במישהו שהוא אפילו לא מודע לזה שבמקביל נעשית פה עוד איזושהי פעולה. אם הוא עובר על יד שיח בשבת, ואיכשהו תולש אלים מהשיח. הוא אפילו לא שם לב, הוא פשוט הולך ברחוב. אז זה מתעסק, זה לא אינו מתכוון. כי אם זה אינו מתכוון, הוא היה חייב, זה פסיק רישה אולי. אבל לא, זה מתעסק. מה קורה במתעסק? אז אמרתי, ההנחה הפשוטה היא שבמתעסק מותר. והסיבה לזה עוד פעם, כי פעולה שלא נעשית מתוך בחירה, זאת לא פעולה שאפשר לשפוט אדם עליה. גם בתמונת עולם ליברטנית. כי אתה בכלל לא החלטת בהקשר הזה, זה בכלל לא עמד לך מול העיניים שיש פה דילמה. ולכן אין פה הכרעה שלך, אתה פשוט התנהלת לתומך. על זה אדם לא נותן את הדין. אבל מעניין ששיטת רבי עקיבא איגר כידוע בתשובה, רבי עקיבא איגר טוען שעל מתעסק יש איסור דרבנן. השאלה היא למה יש איסור דרבנן? זה לא משהו שהחלטתי עליו. אז ברור שמה שרבי עקיבא איגר טוען, זה שכיוון שזה כן שייך לנקודת הבחירה שלך, בסופו של דבר, אם היית יותר ערני, והיית שם לב, אז כן היית יכול לקבל החלטות נכונות, אז זה שאתה היית לא ממוקד, כן, או בחוסר תשומת לב, ולא שמת לב שנכנסת לתוך סיטואציה שבה אתה עובר איסור, זה בעצמו איסור. לא תעבור על איסור קוצר בשבת, זה לא איסור מלאכה דאורייתא. אבל על עצם העובדה שלא היית ממוקד, כן, זה שהכנסת את עצמך לתוך סיטואציה כזאת, על זה יש איסור דרבנן. והסיבה, התשתית, למה אפשר בכלל להגיד דבר כזה, זה בדיוק בגלל שמתעסק, זה לא דחף לב בר כיבוש. דחף לב בר כיבוש זה לא איסור דרבנן, דחף לב בר כיבוש אתה אנוס. מתעסק אתה לא אנוס. אתה לא אנוס, אתה אנוס כשאתה כבר נמצא במצב, כי אתה לא יודע בכלל שיש בעיה. אבל אתה לא אנוס בזה שאם היית ממוקד, לא היית נכנס למצב הזה. כמו שמדברים על שוגג, למה שוגג מביא קורבן? בגלל ששוגג זה סוג של רשלנות, שהיית צריך לשים לב. שוגג שקרוב לאונס, כן, שוגג שבכלל לא היה יכול לשים לב, לא מביא קורבן. ושוגג קרוב לאונס, הוא לא גולה, הוא לא מביא קורבן. שוגג כזה שמביא קורבן, זה שוגג שיש מידה של רשלנות במה שהוא עשה, אחרת זה אנוס ולא שוגג. אז גם במתעסק אותו דבר, אז זה אמרתי הסוג השני, פעולות שהם לא, שאני פשוט מחוסר תשומת לב. הסוג השלישי, שגם זה פעולות שיכולתי לבחור, אבל אני לא עושה את זה, אלה פעולות שאני אקרא להם בהמשך, אנחנו נראה את זה יותר, פעולות של פיקינג מול צ'וזינג. כן, choosing זה בחירה, picking זה משהו, לא יודע איך לקרוא לזה, איך לתרגם את זה בעברית. סתם עשייה, באלמה. הפעולות האלה, למשל, מי שמכיר ניסוי ליבט, שנגיע אליו בהמשך, בנג'מין ליבט היה נוירולוג אמריקאי, בשנות ה-70-80 של המאה הקודמת, הוא עשה סדרת ניסויים, שניסה לבדוק אם לאדם יש בחירה חופשית. אז בלי להיכנס לזה, כי עוד נדבר על זה, אבל הוא, המקרה שאותו הוא בדק, זה אדם שיושב מול שולחן, ועל השולחן יש כפתור. הוא אומר לאדם, תלחץ על הכפתור מתי שאתה מחליט לעשות את זה. והוא בדק שם כל מיני בדיקות כדי לראות האם האדם בוחר לעשות את זה, או לא בוחר לעשות את זה, אלא זה מוכתב לו מבפנים. זה ניסוי ליבט. שפעם דיברנו על זה ברעננה. בכל אופן, אז אחת הביקורות החזקות על הניסויים האלה, זה שפעולה של לחיצה על כפתור היא פעולה מסוג של פיקינג ולא סוג של צ'וזינג. זאת אומרת, כיוון שלחיצה, מתי ללחוץ על הכפתור, עכשיו או בעוד 10 שניות או בעוד 30 דקות, זאת לא פעולה, זאת לא דילמה שיש לגבי השיקולים לפה או לשם. מה זה משנה אם אני לוחץ עכשיו או בעוד 10 שניות? זה לא שיש איזושהי דילמה בין שיקולים לפה, שיקולים לשם, אני צריך לקבל החלטה. מכריע לטובת אפשרות אחת ונגד אפשרות אחרת. זה סתם פעולה סתמית. בפעולה כזאת אני לא מנהל אקט של בחירה בגלל שאין במה לבחור. אין, זה מה שדיברתי בפעם הקודמת, כן, זה שוויץ. אני יכול לעשות הגרלה. זאת אומרת, אין פה שיקולים לפה או לשם, ולכן פה זה לא בגלל חוסר תשומת לב, כמו בדוגמה השנייה, זה גם לא דחף לב בר כיבוש, כמו בדוגמה הראשונה. זה פשוט פעולה שלא מעמידה מולי דילמה. פעולה שלא מעמידה מולי דילמה, לא תלוי בשום דבר, אין מחירים לטוב או לרע, אם אני אעשה כך או אעשה אחרת, אז גם שם אני לא בוחר. אבל אני לא בוחר כי לא עומדת בפני דילמה. לא בגלל שאין בעולמי בחירה, ושאין לי רצון חופשי, אלא שבמצב כזה בכלל אין לי בין מה למה לבחור. אוקיי? אז זה הסוג השלישי, של פעולה שנעשית לא מתוך בחירה, גם בתוך תמונת עולם ליברטנית. ולכן זה מאוד חשוב, כי הרבה פעמים בדיונים האלה מראים לאנשים, הנה תראו, הנסיבות האלה גרמו לאדם לפעול בצורה כזאת, לא הייתה לו בחירה. ואנשים חושבים שזה טיעון נגד הליברטניזם, זה טיעון שמראה שהעולם הוא דטרמיניסטי. בדרך כלל טיעונים כאלה מראים את ההפך. הם מראים את ההפך כי הם מראים שלהפך, ההנחה הפשוטה שלנו שהאדם יש לו שליטה ויש לו בחירה. הנה, פה הייתה סיטואציה מסוימת שבה האדם לא בחר. אז החריג הזה הוא מעשה לסתור. החריג הזה בעצם בא להגיד שבאופן ההתנהלות הנורמלית זה לא ככה. כי יש מקרים שבהם כן. יש מקרים שבהם אני לא עושה את זה מתוך בחירה. אז זה השלושת החריגים. אני אביא אולי דוגמה, עוד פעם דוגמה הלכתית או מטה-הלכתית, הגמרא במועד קטן, בחגיגה, בכמה מקומות, הגמרא מביאה את המימרא של רבי אילאי. כן, אמר רבי אילאי, אם רואה אדם שיצרו מתגבר עליו, ילבש שחורים, ילך למקום רחוק, ויעשה מה שליבו חפץ. אז הטענה של רבי אילאי בעצם, יש איזה ויכוח בראשונים, רש"י על המקום כבר מביא במועד קטן, מביא שני פירושים, וגם עוד מקומות זה מובא, יש רח ורבי גאון, שתי שיטות עיקריות בראשונים. שיטה אחת בראשונים אומרת שהעצה הזאת שילבש שחורים וילך למקום רחוק, בעצם זה עצה שתעזור לו להתמודד עם היצר. אתה רואה שיש לך יצר חזק שאתה לא מצליח להתמודד איתו, לך למקום רחוק, תגלה למקום אחר, תלבש שחורים, וזה יעזור לך להתקרר. זאת אומרת, זה יעזור לך להתמודד ושלא תגיע בסופו של דבר לעשות את המעשה. מה עומד מאחורי הפירוש הזה, שהוא כמובן לא הפירוש הפשוט לגמרא, מה שעומד מאחוריו זה החוסר המוכנות לקבל שתהיה בהלכה עצה שאומרת לבן אדם איך לעשות איסור. זאת אומרת, היא אומרת לו, תשמע, אם יש לך יצר חזק, אין ברירה, אתה כנראה תחטא, לפחות תמזער נזקים, לך למקום רחוק, תלבש שחורים, לא יכול להיות, אומרים המפרשים האלה, חייב להיות שכנראה זה רק עצה שתעזור לך להתמודד. לא ייתכן שההלכה נותנת לך לגיטימציה לעשות חטא רק ובלבד שתמזער את הנזק הצפוי. זאת תפיסת כמה ראשונים. אבל רוב הראשונים לומדים לא כך, יש רש"י וריף וראש ועוד, רוב הראשונים לומדים לא כך, תוספות, אלא הם לומדים את הגמרא כפשוטה, שרבי אילאי בעצם אומר לבן אדם, אם אתה רואה שיש לך בשפה הקודמת שאמרתי, אם אתה רואה שיש לך דחף לב בר כיבוש, אז תלך למקום רחוק ותלבש שחורים, לפחות תמזער את הנזק. זאת אומרת, אתה כנראה לא תצליח להתמודד, אז במקום להילחם ולהיקשל פה, ואז גם יהיה חילול השם, ויהיה כל מיני דברים בעייתיים, לך למקום רחוק, תלבש שחורים שלא יכירו אותך, שלא ישימו לב, אתה תעבור את העבירה, אבל לפחות לא יהיה חילול השם, אתה תמזער את הנזק. זה כמובן הפשט הפשוט של הגמרא. עד כמה שהוא נשמע בעייתי, אבל זה הפשט הפשוט של הגמרא, וכך מפרשים רוב הראשונים. מה זה בעצם אומר? למעשה זה כנראה הביטוי ההלכתי למצב שקראתי לו קודם דחף לב בר כיבוש. דחף לב בר כיבוש, פירוש הדבר אני מרגיש, רק שפה אני אפילו צופה מראש שהולך להיות לי משהו כזה. זאת אומרת, יש לי איזושהי מידה של שליטה בסיטואציה. אני רואה שאני הולך פה להיקשל, אין לי סיכוי להתמודד, ויש לי איזשהו דחף מאוד מאוד חזק שאני לא מצליח להתגבר עליו, אז אומרים לי, אוקיי, אז אנחנו נותנים לך לגיטימציה לוותר, להתפשר עם הדחף הזה, אבל תנסה למזער את הנזק. לך למקום רחוק. אז זה הכרה הלכתית בדחף שהוא לב בר כיבוש. בהקשר הזה מעניין לציין כמה דברים. א', הריף והראש שם במועד קטן, כותבים ואין הלכה כרבי אילאי. דקיים עלן, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. זאת אומרת, הריף והראש בעצם טוענים שנכון שזו דעת רבי אילאי, הם לומדים כמו רשי, לא כמו הרך ורבי גאון, אלא כמו רשי, שזה באמת היתר לעשות איסור עם ניסיון למזער את הנזק, אבל הם אומרים, זה לא יכול להיות שזה נפסק להלכה, כיוון שהגמרא אומרת, במקום אחר, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים, או במילים אחרות, דברים שנוגעים ליראת שמיים, הם בידיך, הם לא בידי שמיים. ואם זה בידיך, אז כשאתה רואה שהיא צריכה מתגבר, אז תתגבר עוד יותר, תתמודד. בסופו של דבר, אסור לאדם להתפשר גם עם משהו שנראה לו כמו דחף לב בר כיבוש. כך אומרים הריף והראש, בתוספות בחגיגה משתמע ש... שכן הלכה כרבי אילאי, אבל גם מי שאומר שהלכה כרבי אילאי, כנראה לא באמת מתכוון לומר שזאת הלכה. כי לא יכול להיות שההלכה אומרת שמותר לך לעבור איסור. כל מה שאפשר לומר פה, זה שהמטה ההלכה אומרת, שאנחנו מתייחסים לזה כהכרעה לגיטימית. כמו, נגיד, בהקשר המשפטי, אפשר לדמות את זה לסירוב מצפוני. כן, יש הבדל בין סירוב מצפוני לבין... פקודה בלתי חוקית בעליל. פקודה בלתי חוקית בעליל, כמו בכפר קסם נגיד, זאת פקודה שמי שממלא אותה יעמוד לדין. ושמי שנתן את הפקודה, נתן אותה לא בסמכות, זה נגד החוק, ואם אתה תציית לפקודה ותגיד צייתתי לפקודה, זה לא יהיה הגנה. אתה תעמוד לדין. הפקודה היא לא חוקית. אז זה עניין אחד. אבל סירוב מצפוני, שהרבה פעמים מערבבים ביניהם, זה משהו אחר. סירוב מצפוני זה במצב שהפקודה היא חוקית בעליל. אבל אתה, מבחינת מערכת הערכים שלך, לא מוכן לעשות אותה. זה חוצה קו אדום מבחינתך, ואתה לא מוכן לעשות את ה... לציית לפקודה הזאת. במצב שבו באמת זה קו אדום ברור מבחינתך האישית, לא מבחינת המחוקק או מבחינת החברה. מבחינת המחוקק והחברה זה לא חוצה שום קו אדום, זו פקודה חוקית, ואתה באופן עקרוני על פי החוק חייב לקיים אותה. אבל מבחינתך האישית, זאת פקודה שחוצה קו אדום מאוד משמעותי, אתה לא מוכן ברמה הערכית לציית לפקודה כזאת ואתה מסרב. כמובן שהחוק לא מתיר לך לסרב, אבל ההגות המשפטית מכירה בלגיטימיות המטה-משפטית של, הכרעה כזאת, ובלבד שתיתן את הדין. זאת אומרת, אם אתה מסרב ואחרי זה אתה נכנס לכלא, רואים אותך כאזרח נורמטיבי. אתה עברת על החוק, כי הפקודה הייתה חוקית. אף אחד לא יגיד לך שזו פקודה בלתי חוקית בעליל, זו פקודה חוקית בעליל. אבל אנחנו מכירים בזכותו של אדם להתנהג על פי הערכים הכי עמוקים שלו, ולא ייתכן שגם הערכים הכי, שהכי נראים בחברה הנכונים, לא דורסים את הערכים של האדם הפרטי בצורה מלאה. אז הדרך הביניים שההגות המשפטית מצאה, זה שזה לא מותר לך, אתה חייב לעשות את זה מבחינה משפטית, אבל אם בחרת לסרב ונתת את הדין, אנחנו מסתכלים עליך כאדם לגיטימי. זאת אומרת, אתה תשב בכלא כמובן, כי אדם אחרת כל אחד יעשה את זה, אתה צריך לשלם את המחיר, אבל אם שילמת את המחיר, אז זה בסדר. אגב, זה מאוד מעניין בהקשר של, כן, רק הערה פוליטית קצרה, אי אפשר בלעדיה, יולי אדלשטיין, כן, בעצם הציג את סירוב שלו להחלטה של בגץ כסירוב מצפוני. הוא בעצם אמר, נכון, זה צו בגץ, אבל אני מצפוני לא מאפשר לי לעשות אותה, ולכן אני מתפטר. זאת אומרת, הוא כאילו שילם את המחיר, וברגע שאתה משלם את המחיר, זה בעצם הסאבטקסט היה שם, ברגע שאתה משלם את המחיר, אז יש איזושהי לגיטימציה לסרבנות מצפונית. אלא מה, שהוא כמובן לא שילם שום מחיר, אז זה דיון אחר, הוא עוד מתעקש עכשיו לחזור חזרה לכיסא שממנו הוא התפטר. אז זה מעמיד בסימן שאלה גדול את התירוצים האלה, מה עוד שלא היה שם שום עניין מצפוני לדעתי כל כך עמוק, היה שם אינטרס פוליטי. אבל טוב, זה רק הערה בסוגריים. אני חוזר לענייננו, אז הלכת רבי אילאי, נדמה לי שאפשר לדמות אותה, במובן מסוים לפחות, לסירוב מצפוני. בעצם, זה לא בדיוק אותו דבר, אני אומר רק המכניזם דומה. אני בעצם אומר לבן אדם, תראה, מה שאתה עושה הוא אסור. זה לא היתר הלכתי לעשות את מה שאתה עושה. אבל, אם אתה מעריך שאתה תיקשל, אני אבין אם אתה תלך למקום רחוק ולפחות תנסה למזער את הנזק. אני רואה את הצעד הזה כצעד לגיטימי, בהקשר הזה כתבתי לא מזמן טור באתר, על ההיתר של הרב אמסלם לטבול במים שאובים. אם יהיה איסור, נגיד, לנשים ללכת לטבול, אין מצב כזה, כרגע מותר להן, אבל נגיד, הוא אמר, אם ייווצר מצב, יש מקומות בעולם שכנראה זה היה המצב, שאוסרים על נשים ללכת לטבול, אז הרב אמסלם מצא איזשהו היתר בתנאים מאוד מסוימים, כשיש אמבטיה מאוד גדולה, ג'קוזי, לא יודע בדיוק מה, עם כמות גדולה של מים, אפילו אם הם שאובים, אפשר לטבול. ואז אולי זה איסור דרבנן או משהו כזה, אבל לפחות את בעיית הנידה פותרים ככה. אז אני קצת, הוא שלח לי את זה, אני קצת התכתבתי איתו, ובסוף כתבתי על זה גם טור באתר שלי, אמרתי לו שאני מסכים ברמה העקרונית, אני רק חושב שהוא לא מציג את זה נכון. זאת אומרת, הוא לא נכון להציג את זה כהיתר, צריך להציג את זה כאופציה למזעור החטא, או למזעור נזקים. אם מישהו רואה שהוא לא, בעצם באופן עקרוני זה אסור. איסור דרבנן, אבל זה גם איסור דרבנן או איסור. אבל אם מישהו רואה שהוא הולך להיקשל, הוא לא יעמוד בזה לאורך זמן, אז אני אומר לך, תשמע, כבר עדיף שתטבול במים שאובים. כי אז לפחות זה רק יהיה איסור דרבנן, ולא איסור דאורייתא. זאת עצה למזעור נזקים ולא היתר. אם אתה מציג את זה כך, אני חושב שאתה צודק. אם זה היתר, אני לא בטוח שאני מסכים להיתר הזה. וזאת בעצם המשמעות של האמירה שאמרתי קודם, שההיתר של רבי אילאי הוא לא היתר הלכתי, אלא היתר מטה הלכתי, כמו מה שאומרים על סירוב מצפוני. אז הטענה בעצם היא שגם הלכת רבי אילאי בעצם משקפת דחף לאו בר כיבוש, ודחף לאו בר כיבוש זה כמובן לא היתר, זו טענת פטור. דחף לאו בר כיבוש לא אומר שעשית מעשה מותר, רק אומר שאתה לא נושא באחריות למעשה שלך. אז זה בעצם מה שאומר רבי אילאי לאדם, אם אתה מרגיש שאתה הולך להיקשל בכל מקרה, אין לך סיכוי, זה מעל נקודת הבחירה שלך, במצב כזה, אני נותן לך עצה למזער את הנזק, אבל זה לא היתר. הריף והראש טוענים שגם את זה לא אומרים. זאת אומרת שאין לתת עצות למזעור נזקים. לכן, זה מה שהם אומרים, אין הלכה כרבי אילאי. זה שאין הלכה כרבי אילאי, רבי אילאי בעצמו לא אמר הלכה. זה לא הנקודה. ההלכה של רבי אילאי זה שמותר לתת עצה כזאת. והריף והראש אומרים, להלכה אסור לתת עצה כזאת. אבל גם רבי אילאי לא אומר שזה מותר. כך אני טוען, כן, זה מזכיר את הסיפור אגדה אורבנית כזאת, שמישהו בא פעם לרב, אני שמעתי את זה מאיזה רב שהיה פעם בדרום אמריקה, הרב גלינסקי נדמה לי סיפר, שהיה איזה רב בדרום אמריקה, שבא לדבר איתו, והוא אמר לו, תשמע, בא אליי אחד מחברי הקהילה, הוא אמר לי, אני אוכל כשר תמיד מראש חודש אלול, עד יום כיפור. 40 יום הוא אוכל כשר. מתי שמשה רבנו לא אכל ולא שתה, אז הוא כהזדהות עם משה רבנו, הוא אוכל כשר. אז הוא שואל את הרב, האם להתחיל מאלף דראש חודש או מבית דראש חודש. אז כן, אז היה לי פעם איזשהו ויכוח עם אביעזר רביצקי. הרביצקי אמר לו, אני הייתי אומר לו להתחיל באלף בראש חודש. תרוויח עוד יום של אכילת כשר. ואני טענתי שאני לא עונה לשאלות כאלה. כי אני לא עונה לשאלות של מזעור נזקים הלכתיים. אתה שואל אותי, אתה צריך לאכול כשר תמיד. אתה שואל אותי, איך ממזערים איסור? תחליט לבד, אני לא נותן הוראות או הנחיות או עצות איך למזער איסורים. רב לא אמור להיות יועץ למזעור נזקים הלכתיים. הוא אמור להגיד מה מותר ומה אסור. והטענה הייתה בגלל הריף והראש האלה של רבי אילאי. כי רבי אילאי בעצם אומר, נותן שהיא יצאה למזעור נזקים, והריף והראש אומרים, אין הלכה כרבי אילאי, ועוד פעם, גם רבי אילאי לא אומר שככה הלכה. רבי אילאי טוען שמותר לתת עצה כזאת, שראוי לתת עצה כזאת. והריף והראש טוענים נגדו שאין לתת עצה כזאת. ולכן אני חושב שלא נכון שמורה הוראה ייתן עצות כאלה, אבל יש פה מקום לחלק, זה מה שכתבתי בטור באתר, למה אצל הרב אמסלם אני כן צידדתי בזה, בגלל שזה הוראה לרבים. כשבא אליי מישהו פרטי ושואל אותי שאלה מסוימת, אני צריך להגיד לו תתמודד. אסור לי להגיד לו, תשמע, תעשה את זה באופן כזה, לפחות יהיה איסור קל יותר. אבל אם זה הוראה לרבים, ההנחה שאצל רבים יהיו כאלה שיקשלו, כי הציבור מורכב מהרבה מאוד גוונים, הרבה מאוד סוגים, ויהיו גם בשוליים כאלה שיקשלו. כשאתה נותן הוראה לרבים, אז אתה כן מותר לתת הוראה למזער נזקים, זה הגמרא מוטב שיוכלו בשר שחוטות תמותות, כן? הגמרא שתמיד מצטטים בהקשר הזה, ואני חושב שזה, ההבדל הוא ששם מדובר בהוראה לרבים. בהוראה לרבים משהו שכן אפשר לתת עצה למזעור נזק הלכתי. טוב, אבל לענייננו, אני חוזר חזרה, מה שאני בעצם רוצה לטעון זה שגם בהקשר של תמונה ליברטנית, יכולות להיות פעולות שנעשות לא מתוך בחירה, אלא נעשות בצורות אחרות. רק לסיום החלק הזה של ציור שתי התמונות זו מול זו, קצת דיברתי על זה גם הפעם הקודמת, אני חושב, בתמונה הליברטנית המפוקחת, כמו שתיארתי אותה כאן, שבעצם ברור שגם הליברטן מסכים שיש השפעה לחינוך וליצרים ולסביבה ולגנטיקה, הכל נכון, הוא לא מכחיש את העובדות האלה, אלה עובדות פשוטות. הוא רק טוען שההשפעות, המתווה הטופוגרפי, מה שתיארתי על ידי המתווה הטופוגרפי שמסביב, ההשפעות האלה הן השפעות, אבל זה לא הדבר שקובע את התוצאה. זה לא מכתיב את התוצאה, זה משפיע על התוצאה. זה ההבדל. אצל הדטרמיניסט זה מה שקובע את התוצאה. אצל הליברטן זה מה שמשפיע על התוצאה. ולכן, ברמה הסטטיסטית, לא יהיה הבדל כל כך גדול בין ליברטן לבין דטרמיניסט. כי ברמה הסטטיסטית, כשאני אקבע חוק פסיכולוגי כלשהו, גם הליברטן יקבל אותו וגם הדטרמיניסט יקבל אותו. רק הדטרמיניסט יקבל אותו כי חוק בל יעבור. והליברטן יקבל אותו כחוק סטטיסטי. אבל סטטיסטי בממוצע על הרבה אנשים, זאת באמת היא ההתנהגות. אבל זה לא אומר שכל אדם לחוד לא יכול להחליט להתנהג אחרת. זאת אומרת, אם אני לוקח מתווה טופוגרפי נתון, ואני שם עליו 1,000 אנשים, אני מניח שיהיו יותר אנשים שילכו לכיוון העמק, מאשר כאלה שיחליטו לטפס על ההר. אז התמונה הממוצעת אצל הליברטן, תהיה אותה תמונה שמצייר הדטרמיניסט. ולכן בממוצעים, בחוקים הגדולים, זה ייראה אותו דבר. ההבדל הוא איך אני מתייחס לאדם הפרטי. האם האדם הפרטי בהינתן מתווה טופוגרפי נתון, אני יכול לקבוע מה תהיה ההתנהגות שלו באופן דטרמיניסטי, כך אומר הדטרמיניסט, או שלא. אני יכול לקבוע בממוצע, אבל האדם יכול להחליט שהוא לא יעשה את זה. עכשיו שהזכרתי את הרמב״ם מרייבת שם על המצרים, בפרק ו' בהלכות תשובה, לא בטוח בעצם. הרמב״ם שואל שם איך המצרים נהנשו, הרי הקדוש ברוך הוא אמר כבר בברית בין הבתרים, ועבדום ועינו אותם 400 שנה, זאת אומרת הוא גזר על המצרים והכביד את לב פרעו, כך שבעצם הקדוש ברוך הוא חולל את העניין הזה, אז השאלה למה הם נהנשו, אז הרייבד אומר, מה זאת אומרת, הרי בפרק ה', פרק קודם אתה הסברת לנו שאין סתירה בין ידיעתו של הקדוש ברוך הוא מראש, לבין חופש הבחירה של האדם. אז גם פה אותו דבר. הוא אומר יותר מזה, הרי, סליחה, הרמב״ם אומר, אז הרמב״ם אומר, אז למה באמת המצרים נהנשו? אז אומר הרמב״ם, כי כל מצרי הייתה לו בחירה, רק באופן קולקטיבי הקדוש ברוך הוא החליט שמי שעבדו את ישראל, אבל כל מצרי לחוד הייתה לו בחירה. אז על זה שואל הרייבד, חוץ מהשאלה הקודמת, שואל הרייבד, מה זאת אומרת? בוא נניח שכל מצרי ומצרי מחליט לא לשעבד את ישראל, בוחר בטוב. אז איך תתקיים הגזרה של הקדוש ברוך הוא שהמצרים בכללם ישעבדו את ישראל? הרי אם לכל אחד ואחד יש בחירה, אז ייתכן מצב, עקרונית לפחות, שכולם יבחרו בטוב. אז איך זה יכול להיות, איך תתקיים הנבואה הזאת שהקדוש ברוך הוא נתן לאברהם אבינו, שהעבדים ועינו אותם 400 שנה? התשובה שאני חושב שהרמב"ם מרגיש בה, הרמב״ם הרי בדיוק זה מה שהוא אומר, שהשאלה הראשונה של הרייבד שמשליחה אותנו לפרק ה' בהלכות תשובה, על הידיעה והבחירה, זה בדיוק מה שהרמב״ם אומר, זה באדם פרטי. אבל ביחס לציבור גדול כמו כל המצרים, שם הקדוש ברוך הוא יכול לקבוע שבאופן בגדול זאת תהיה ההתנהגות, כאשר נכון, לכל אחד מהמצרים יש בחירה, אבל חוק המספרים הגדולים בסופו של דבר יגרום לזה שיהיה אחוז מסוים של המצרים לפחות שישעבדו את ישראל. ובאופן תיאורטי, היפותטי, יכול להיות שכל המצרים יבחרו בטוב מלחינם, זה באמת לא יתקיים. אבל זה לא קורה. בחוק המספרים הגדולים, כשיש לך מספיק אנשים, וכל אחד מהם בוחר, כמו בקוביות. אני מטיל קוביות, כל קובייה, כל הטלה בעצם מתפלגת אחיד בין שש התוצאות האפשריות, אבל אם אני אטיל את הקובייה מספר מספיק גדול של פעמים, אז התוצאה תצא שישית על כל פעה, בקובייה הוגנת. למרות שכל אחת מההטלות, התוצאה היא חופשית לגמרי ולא תלויה בכל התוצאות האחרות. אגב, זה לא למרות, זה בגלל. זאת אומרת, בגלל שהתוצאה לא תלויה בכל התוצאות האחרות, לכן ההתפלגות היא התפלגות אחידה. זאת אומרת, לכן כל התוצאות תהיינה באותו משקל. אז זה אומר, כך גם אצל המצרים, שהתוצאות בסקאלה הגדולה נקבעות על פי מה שהקדוש ברוך הוא קבע. כל מצרי לחוד יש לו בחירה. אבל התמונה הכללית בסופו של דבר תהיה בסיכוי מאוד 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 גבוה מה שהקדוש ברוך הוא קבע. נכון שברמה, באופן אזוטרי, יכול להיות סיטואציה מאוד מאוד פתולוגית שבה זה לא יקרה. כי כל המצרים יבחרו בטוב. זה יכול לקרות. או שהקדוש ברוך הוא ישלול מהם את הבחירה, או שזה באמת לא יתקיים, יכול להיות. לענייננו, מה שאני בעצם רוצה לומר, זה שאותו דבר צריך להתייחס לכל מדעי החברה ומדעי האדם, בתמונת עולם ליברטנית, צריך להתייחס בדיוק באותה צורה כמו שרואים ברמב״ם. הליברטן לא אמור להכחיש את התוצאות של מדעי החברה ומדעי האדם. חוקים בסוציולוגיה, בפסיכולוגיה, בפסיכולוגיה חברתית, לא משנה, וכל הדברים האלה, הם חוקים שבהחלט ניתן לקבל אותם גם בתמונת עולם ליברטנית. אבל אנחנו רואים אותם כחוקים סטטיסטיים. ולא כחוקים דטרמיניסטיים. זאת אומרת, זה יקבע מה יקרה עם הרבה בני אדם, בממוצע זאת תהיה התוצאה שתתקבל. אבל זה לא אומר שכל אדם פרטי, זה בדיוק מה שיקרה לו. וזאת נקודה חשובה, כי אני רוצה להבהיר טוב למה אני לא מתכוון. זאת אומרת, גם הדטרמיניסט לא רואה את חוקי הפסיכולוגיה כחוקים מוחלטים, שנכונים לכל אדם בכל מצב. אבל מבחינתו זה רק שאלה של סיבוכיות. זאת אומרת, בגלל שאין לנו את המידע הפסיכולוגי המלא, לא על המדע הפסיכולוגי ולא על המבנה הנפש של האדם המסוים שעומד בפניי, כי זה מאוד מורכב, אין לי מידע מלא הזה, לכן אף פעם אני לא אוכל לנבא בוודאות מה שהאדם הפרטי גם יעשה, לא רק מה שקבוצה תעשה. זה, כך רואה את זה הדטרמיניסט. אבל ברמה העקרונית, נגיד שגמרתי את כל המחקר, ויש לי מכשיר שמצלם לו את המוח, ואני יודע לפענח הכל, ויש לי מידע מלא, גם על האדם וגם על חוקי הפסיכולוגיה. אז הדטרמיניסט באופן עקרוני טוען, במצב כזה אני אוכל לדעת בדיוק מה אותו אדם יעשה עד סוף כל הדורות. זאת התפיסה הדטרמיניסטית. נכון שעכשיו זה לא קיים, אבל זה לא קיים רק בגלל שאין לי פשוט את מלוא המידע. זה מסובך מדי. לעומת זאת, הליברטן טוען שגם אם יהיה לי את מלוא המידע, עדיין החוק יהיה חוק סטטיסטי. החוק יהיה נכון, אבל נכון סטטיסטי. ולמה? כי מעבר למתווה הטופוגרפי שנגיד שיש לי את הסרטוט המלא שלו, עדיין ישנה תמיד ההחלטה של האדם, והאדם יכול להחליט לפה או לשם. אז במקום שהמתווה הוא מאוד מסוים, אז באופן סטטיסטי אני יכול לדעת איך קבוצה גדולה של אנשים, או במספר גדול של מקרים על אדם מסוים, איך העסק הזה בכל זאת יתנהל. כי הסטטיסטיקה עובדת גם בתמונה ליברטנית. אתן לכם אולי דוגמה, יש כמה חוקרים ישראלים שהכניסו מאמר לנייצ'ר, כי נייצ'ר זה אומר שזה מאמר מאוד חשוב, על התנהלות של דבורים, הם בדקו דבורים, והם ראו שההתנהלות שלהם דומה מאוד להתנהלות של בני אדם. נתנו להם, לא משנה, באיזשהו ניסוי, לבחור בין שתי אפשרויות. אפשרות אחת שבה הם מקבלים ב-80% מהמקרים רמת דבורים אוהבות סוכר, אוהבות דברים מתוקים. אז הם מקבלות ב-80% מהמקרים רמת סוכר מאוד גבוהה, ואם הן בוחרות באופציה השנייה, אז הן מקבלות ב-100% מהמקרים, אבל רמת סוכר מאוד נמוכה, או יותר נמוכה. והשאלה מה הן מעדיפות אחרי זמן שהן רואות שזה המאפיין של הבחירה בימין, וזה המאפיין של הבחירה בשמאל, כן, נגיד, זה שתי צנצנות, ובצנצנת הזאת לפעמים שמים 100 גרם סוכר, ולפעמים לא שמים כלום. אבל ב-80% מהמקרים זה 100 גרם סוכר. לעומת זאת, יש את הצנצנת ההיא, ששם תמיד יש 50% סוכר, 50 גרם סוכר. תמיד. ותמיד שאתה הולך לשם, אתה מקבל, אבל פחות סוכר. עכשיו השאלה, במה תבחר? מתברר שהדבורים מעדיפות את הצנצנת השמאלית. הן רוצות ציפור אחת ביד, ולא 8 ציפורים על העץ. זאת אומרת, תן לי רמת סוכר יותר נמוכה, אבל בטוח, שכל פעם אני אקבל את זה. ובמובן הזה זה כמו בני אדם. גם אצל בני אדם, בדרך כלל, זאת ההתנהגות של בני אדם. הם מעדיפים משהו שמרוויחים בו תמיד, אבל מרוויחים פחות, מאשר משהו שיכול לתת לך איזשהו רווח מאוד גבוה, אבל לא בוודאות. למרות שתוחל את הרווח של הרווח הגבוה, גבוהה יותר, כמובן. אם התוחלת יותר נמוכה, זה לא כך חוכמה. כלומר שהתוחלת של הרווח הגבוה יותר גבוהה, ועדיין מעדיפים את התוחלת הנמוכה, כל עוד הרווח הוא ודאי. ואז התחיל שם איזשהו דיון בשאלה האם דבורים זה בני אדם, ומה דומה ומה שווה, והתחושה שלי הייתה, אני קראתי דיווח על המאמר הזה, לא קראתי אותו בפנים, אבל הדיווח על המאמר הזה, עוד פעם נכנס למחוזות האלה של מה ההבדל בין דבורים לבין בני אדם. רואים שהכל אותו דבר. סדנה דער אחד הוא דבורים, בני אדם, הכל אותו דבר. ושוב פעם זאת כמובן אותה טעות, בגלל שהרי ברור שבני אדם לפעמים, יהיו בני אדם שיבחרו בדרך ההיא. אני מניח שגם דבורים, אגב, יהיו דבורים שיבחרו בדרך ההיא. אבל החוק הוא חוק סטטיסטי. עכשיו, ברמה הסטטיסטית, גם ליברטן מסכים שיש חוקים, שהנסיבות מכתיבות את מה שאני אעשה ברמה הסטטיסטית. הוא רק טוען שלמעשה הבודד, לאדם הבודד, זה לא אומר בהכרח מה שהוא יעשה. אבל אם אתה בודק את זה על הרבה בני אדם או על הרבה דבורים, אתה תקבל אותה תוצאה גם אם בני האדם הם לא דבורים. גם אם בני האדם יש להם בחירה חופשית והכרעה חופשית, והם לא מכונות דטרמיניסטיות, אין סיבה שיהיה הבדל סטטיסטי בין האדם לבין דבורים, במספרים מספיק גדולים לפחות. ולכן, עוד פעם, זאת אותה טעות. כל פעם מביאים מחקר של מה, איזה גן אחראי על מה, וכל מיני דברים כאלה, ומיד קופצים עם העניין הזה שבן אדם הוא רק מכונת גנים דטרמיניסטית ולא מקבל החלטות, וזה שוב פעם אותה טעות. זה לא קשור בכלל, בגלל שברגע שאתה מדבר על משהו סטטיסטי, סטטיסטית גם הליברטן מקבל את כל החוקים של מדעי הטבע, מדעי האדם ומדעי החברה, רק הוא רואה בהם חוקים סטטיסטיים ולא חוקים דטרמיניסטיים. אוקיי. אני רוצה להמשיך הלאה, עד כאן זה בעצם, גמרתי את החלק הראשון של הסדרה הזאת, שזה בעצם להציב את שתי התמונות אחת מול השנייה. עכשיו כמובן צריך לעבור הלאה, ובשלבים הבאים אני אנסה לפסוע בדרך הזאת. שלב ראשון אני רוצה לראות מה ההשלכות. זאת אומרת, מה ההבדלים? זאת אומרת, אלה שתי התמונות, ואיפה זה נוגע לחיים? מה ההשלכות, הפילוסופיות, המעשיות, המוסריות? מה זה אומר לגבי החיים שלנו אם אנחנו דטרמיניסטים או ליברטנים? וכמובן זה לא בלתי תלוי בשלב הבא, שבו אני ארצה לראות טיעונים בעד ונגד דטרמיניזם וליברטניזם. למה זה לא בלתי תלוי? כי ברור שההשלכות על החיים קשורות לטיעונים. זאת אומרת, אם אני מראה לך שיש השלכה כזאת וכזאת על החיים, זה יכול להיות טיעון לטובת הדטרמיניזם או נגד הדטרמיניזם. כי אני מראה לך מה קורה בחיים לאור ההשלכות הצפויות, ולפי זה אפשר להסיק מסקנה בעד או נגד הדטרמיניזם. לכן שאלת ההשלכות ושאלת ההכרעה, מי צודק, קשורות זו לזו. גם בשאלת ההכרעה אני ארצה לדבר על ניסיונות, טיעונים פילוסופיים להכריע, ועל טיעונים מדעיים להכריע. שגם אלה בדור או שניים האחרונים עולים גם טיעונים כאלה, החל משנות ה-80 של המאה הקודמת, הזכרתי את ליבט, זה בעצם התחיל בעיקר שם, קצת קודם, עם מוח חצוי. אז יש גם ניסיונות מדעיים להכריע את השאלה הזאת, ובעצם כל המוטיבציה שלי להיכנס לעניין, יש לי ספר הזה שאני מסתמך עליו, אז את הספר רציתי לכתוב בגלל התחושה שקיבלתי, שאיכשהו בכמה עשרות שנים האחרונות, נוצר קונצנזוס בין חוקרי מוח שאפשר להכריע את שאלת הדטרמיניזם במעבדה. זאת אומרת, אפשר פשוט לבדוק ולראות האם באמת אנחנו נתונים בתמונה דטרמיניסטית או לא. ויש כל מיני ניסויים שעושים כדי להראות את זה. הטענה שלי זה שבינתיים לפחות, אי אפשר לדעת מה יהיה העתיד, אבל בינתיים לפחות אין שום דרך להראות את זה, וזה גם לא, אף אחד לא הראה את זה בפועל. וכל הדיבורים הנורא נחרצים של חוקרי מוח, זה פשוט חוסר הבנה. וזה תופעה מאוד אולי מאכזבת, אבל נפוצה, שגם מומחים וגם אנשים נבונים, הרבה פעמים לא תמיד ערים למשמעות הפילוסופית של הממצאים המדעיים שהם מציגים. ושם יש טעויות, אז אנחנו עוד נדבר על זה. אז אני רוצה קודם כל לדבר על השלכות. ההשלכות הן בדרך כלל בשני מישורים עיקריים. מוסר ופטליזם. הם קשורים זה לזה. השאלה של הפטליזם זה בעצם תפיסה שאומרת שאם, נגיד, הדטרמיניסט אמור להיות פטליסט. כן, פטליסט זה, יש פה, אני אקרא לכם איזשהו קטע, שהוא מייצג, אני חושב, את הפטליזם בצורה מאוד יפה. כן, זה לקוח מסומרסט מום, זה מחזה של סומרסט מום, זה קטע מאוד ידוע, שיש ספר שנקרא פגישה בסמרה, של ג'ון אוהרה. ובפתיח לספר הוא מביא את הקטע הזה של סומרסט מום. אז הוא אומר, סיפר המוות. היה סוחר בבגדד, והוא שלח את משרתו לשוק לקנות מזון. כעבור שעה קלה חזר המשרת שלו, והוא רועד. בי אדוני אמר, זה אתה בכיכר השוק, הדפה אותי אישה בהמון, ובפנותי ראיתי שהיה זה המוות. והוא אשר הדפני, כן, המוות הדף אותי, שם פתאום נתקל בי בשוק. ניבט היה בי, מחווה בזרועו דרך איום. אנא אדוני, ככה אומר המוות למשרת, כן? אנא אדוני, אשאילני נא את סוסך, וערכב הרחק מכאן, ואמלט ממר גורלי. לא, סליחה, המשרת אומר את זה לאדון. כן, אנא אדוני, השאילני נא את סוסך וערכב הרחק מכאן, ואמלט ממר גורלי, כן, פגשתי את המוות, אז הוא מבין שמלאך המוות בא לקחת לו את החיים. אז הוא הולך לאדון שלו, הוא אומר לו, תן לי את הסוס, אני אברח מהר לסמרה, שהמוות לא יתפוס אותי כאן. אל סמרה אשים פניי, ושם לא ימצאני המוות. הסוחר השאיל לו את סוסו, והמשרת עלה ורחב, נעץ את הדרבנות בצלעות הסוס, ודהר מהר ככל שיכול. האדון ירד אל כיכר השוק, רעני, כך מספר המוות, את כל זה המוות מספר, האדון ירד על כיכר השוק, רעני עומד בהמון, הוא ראה אותי פתאום, הוא בא אליי ואמר, מדוע החבאת בזרועך כלפי משרתי, דרך איום בראותך אותו הבוקר, למה איימת על המשרת שלי הבוקר? אז המוות עונה לו, לא החבאתי בזרועי דרך איום, אמרתי, לא הבאתי בזרועי דרך איום, ידי נתרה מאליה בשאלה הפתעה, נדהם הייתי לראותו בבגדד, שהרי פגישה לי עם או הלילה בסמרה. זאת אומרת, אני קבעתי פגישה איתו בסמרה, ופתאום ראיתי שהוא בבגדד, אני ממש נדהמתי. אז הבן אדם כמובן הסיק את המסקנות וברח לסמרה, כדי שמלאך המוות לא יתפוס אותו בבגדד. יש כל מיני סיפורים, כן, זה אדיפוס כמובן, זה אותו סיפור בעצם, ועוד בכל מיני מקומות, זה התפיסות הפטליסטיות שאומרות, שמה שקרה הוא שיקרה, אני חושב שאולי הזכרתי, אני לא זוכר כבר את הסיפור של אוסמו, כן, הסיפור של אותו, בספר של ריצ'רד טיילור, שנקרא מטאפיזיקה, ריצ'רד טיילור זה פילוסוף אמריקאי, יש לו ספר נחמד מאוד שנקרא מטאפיזיקה, באחד הפרקים הוא מביא משל, שמסביר מה זה פטליזם, שהמורה בעיירה האמריקאית, נכנס לספרייה בעיירה שמה, קוראים לו אוסמו, והוא ראה על המדף ספר שנקרא סיפורו של אוסמו. ומה מעניין? תפס אותו ככה, פותח את הספר, מתחיל לקרוא, אומר, כתוב בספר, אוסמו נולד ביום זה וזה, במקום זה וזה, שזה ממש התאריך מהמקום שהוא נולד. הוא מתחיל להיכנס ללחץ. הוא נולד להורים כאלה וכאלה, וגר שמה, ולמד בגן ההוא, ובכיתה ההיא, והגננת הייתה פה, ועשו לו כך, והיה אחרת, הכל מתאים למה שקרה לו בחיים, ואז העסק מתקדם, הוא גמר שמינית, הוא הלך לסמינר למורים, נהיה מורה בעיירה ההיא, כמובן באיזשהו שלב מגיעים לזה שהוא הגיע לספרייה באותה עיירה, והוא ראה על המדף ספר שקוראים לו סיפורו של אוסמו, והוא פתח, כל זה כתוב בספר, כן? והוא פתח את הספר, והוא כותב בספר, אוסמו לא יכול היה, הוא סגר את הספר, הוא לא יכול היה לקרוא הלאה. כי כמובן בדף הבא היה צפוי שיתואר מה שיקרה לו מחר, או בעתיד. אבל בסוף הוא לא הצליח להתאפק, הוא המשיך לקרוא, ובספר שם המתואר שבתאריך זה וזה אוסמו התרסק בתאונת מטוס בדרך לניו יורק. אני כבר לא זוכר בדיוק, אבל משהו נגיד לצורך הדיון. טוב, אוסמו היה בהיסטריה, באותו זמן הוא כמובן היה צריך לטוס בכלל לכיוון אחר לגמרי, לא לכיוון ניו יורק, אז הוא עלה לשם, הוא רצה להתרחק, כמו הפגישה בסמרה, באמצע הדרך מתחילה סופה, והקברנית אומר לנוסעים, יש סופה ואני חייב לשנות מסלול, אני נוסע לכיוון, טס לכיוון ניו יורק, ואוסמו בהיסטריה נוראית נכנס לתא, לקוקפיט, כן? עכשיו יש רק שני טייסים שם, לא ארבעה, אבל נכנס לקוקפיט ומתחיל לריב עם הטייס, וכמובן כתוצאה מזה המטוס מתרסק מעל ניו יורק. ועוד פעם, זה אותו סיפור של פטליזם, ובעצם מה שהדברים האלה מבטאים, זה שאם אנחנו חיים בתמונת עולם דטרמיניסטית, אז בין כל וכל שום דבר לא תלוי בנו, הכל תלוי בנסיבות, וכיוון שכך, אין מה לעשות כלום, אפשר לרבוץ בבית, מה שנקרא טיעון הבטלן בעצם, אין צורך להתכונן למבחן, אין צורך ללכת לעבודה, אין צורך לעשות שום דבר, מין שיטה דרוזית כזאת, כן? הפטליזם זה פיסה דרוזית, שלכל חץ יש כתובת, לכל כדור יש כתובת, ואם זה צריך לפגוע בי, אז יפגע בי גם ככה, שום דבר לא תלוי בהשתדלותי, כי העולם הוא עולם דטרמיניסטי. אז זאת השלכה אחת שמעלים בהקשר הזה, בהקשר של דטרמיניזם מול אינדטרמיניזם, או ליברטניזם, יש הרבה מה לדון בהשלכה הזאת, זאת השלכה לא פשוטה, כי עדיין בסופו של דבר ברור שאם אני לא אלך לעבוד לא יהיה לי כסף, גם בתמונת עולם דטרמיניסטית. אבל בתמונת עולם דטרמיניסטית מה שמביא לי את הכסף זה העבודה, וכל זה מוכרח להיות. אבל גם בתמונת עולם דטרמיניסטית לא יכול להיות שאני לא אלך לעבודה ויהיה לי כסף. זאת אומרת, כסף מגיע שחוקי טבע. כסף מגיע כשהולכים לעבודה ומקבלים משכורת או הכנסה, אוקיי? אז לכן הרבה טוענים שמתמונת העולם הדטרמיניסטית לא נגזר פטליזם, כי בסופו של דבר אתה עדיין צריך ללכת לעבוד כדי לקבל את הכסף, ובמובן מסוים זה קלווין ולותר, כן, התחלת הפרוטסטנטיות בעולם הנוצרי, ובעצם זאת תפיסת העולם הפרוטסטנטית עד היום, פחות בתיאוריה, שאומרת שזו תפיסת עולם שהיא דטרמיניסטית אבל לא פטליסטית. היא דטרמיניסטית במובן הזה שכל מה שקורה לי מוכתב מראש. אבל היא לא פטליסטית במובן הזה שהיא דורשת מהאדם להיות חרוץ ולעשות מקסימום השתדלות כדי להשיג את התוצאות המוכתבות מראש. יש שם איזושהי אמירה פרדוקסלית כזאת שבזה שאתה משתדל ומצליח, אתה מגלה למפרע שאתה מהנבחרים שאותם הקדוש ברוך הוא אוהב. ולכן מראש בעצם אתה היית מיועד להצלחה. עכשיו, בעיניי זה שטויות, אני לא יודע, זה באמת, זה פשוט אוקסימורון, אני לא יודע איך הם חיים עם הדבר הזה, אבל זה למשל איזשהו ניסיון לצאת מהמלכוד הזה, ולהחזיק בתמונת עולם דטרמיניסטית בלי פטליזם. ובמובן מסוים, כן, זו התזה הפרוטסטנטית של מקס ובר, בעצם הוא טוען שכל הנוירוטיות המערבית שאנחנו מכירים, המצליחנות הזאת, שאנחנו שופטים אפילו בדיאגנוזה פסיכיאטרית, שאנחנו שופטים אדם דרך השאלה האם הוא מצליח לתפקד באופן אוטונומי, או שהוא נסמך על סביבתו, כן, הוא לא מצליח לתפקד באופן אוטונומי, זה אחד הפרמטרים החשובים בדיאגנוסטיקה פסיכיאטרית, כל זה בעצם שאוב ממקורות פרוטסטנטיים. כי הפרוטסטנטיות תובעת ממך מצליחנות. כל המצליחנות המערבית, הנוירוטיות הזאת, בעצם יסודה בפרוטסטנטיות. כך שהפרוטסטנטיות לא רק שמהדטרמיניזם שלה היא לא גוזרת פטליזם, אלא היא גוזרת את ההפך. זאת אומרת, את הפעילות יתר כדי להשיג את התוצאות. לא רק שעזוב, אין מה, תעשה מה שאתה רוצה, תהיה דרוזי. לא, פעילות יתר. לכן ברמה, אני עדיין חושב שיש פה בעיה פילוסופית, אבל לפחות ברמה העובדתית, ברור שפטליזם לא תמיד מגיע עם דטרמיניזם, זה שני דברים שונים. אגב, כל הדטרמיניסטים, גם אנשי מדעי המוח, משקיעים הרבה מאוד עבודה במחקריהם. והם לא יושבים בבית ואומרים, טוב, המחקר יגיע אליי גם ככה, גם בלי שאני אעשה אותו. אני אוכל לכתוב מאמרים גם בלי שאני אכתוב אותם. יהיה לי קביעות באוניברסיטה גם בלי שאני אכתוב מאמרים. זה לא עובד ככה, הם ממשיכים לעבוד קשה מאוד. ולכן גם הם לא אנשים פטליסטים, למרות שהם דטרמיניסטים מודעים. ואנשים נבונים. אבל אני חושב אגב שיש בזה בעיה פילוסופית מסוימת, היא עדינה, ונדבר עליה אולי בהמשך, אבל קודם כל עובדתית, ברור שפטליזם לא תמיד הולך, דטרמיניזם לא תמיד הולך עם פטליזם. זאת השלכה אחת. ההשלכה השנייה זה השלכה של השיפוט. אין השיפוט המוסרי ואין השיפוט המשפטי. טענה רווחת מאוד אומרת שאתה לא יכול לשפוט אדם אם אתה מאמין בתמונת עולם דטרמיניסטית. כי בתמונת עולם דטרמיניסטית האדם בעצם היה כפוי לעשות את מה שהוא עשה, הוא לא אשם בזה, הוא לא קיבל החלטה, וכיוון שכך אין מה לשפוט אותו, לא בבית המשפט וגם לא שיפוט מוסרי. זאת אומרת, אתה לא יכול לשפוט אותו כאדם רע, כי הוא לא בחר במה שהוא עושה. כמו שאמרתי קודם, מבחינת הדטרמיניסט, כל פעולה היא דחף להבר כיבוש. לא רק הפעולות המסוימות שאנחנו מציגים אותן ככאלה, אלא כל פעולה היא בעצם דחף להבר כיבוש, ולכן אי אפשר לשפוט. זאת טענה מאוד רווחת שמעלים ליברטנים כנגד דטרמיניסטים. מה הטענה פה? לחינם אי אפשר לשפוט. מה השאלה? למה זאת טענה נגד? הטענה נגד היא בגלל שהדטרמיניסט בעצמו כן שופט, בדרך כלל. גם בעולם המשפטי וגם בעולם המוסרי, דטרמיניסטים נוטלים חלק בפעילות הזאת. הם גם שופטים אנשים אחרים, ולכן לכאורה הם לא עקביים, והם בעצם משקפים בזה איזושהי תפיסה מובלעת שכן מאמינה ברצון חופשי של האדם. אבל זה לא כל כך פשוט. למה? בדיוק, יש פה כבר הערה שאני רואה בצ'אט, הטענה שכנגד אומרת שכמובן אין להם ברירה אלא לשפוט. גם השופט הוא בן אדם, וכמו שאני אנוס לגנוב, הוא אנוס לשפוט אותי על הגניבה. זאת אומרת, מה זאת אומרת אין טעם לשפוט? אין טעם לשפוט זה אתה אומר, אתה בעצם מניח שיש לי בחירה האם לשפוט או לא לשפוט, ואז אתה אומר, למה אתה שופט? הרי אין מה לשפוט, העולם דטרמיניסטי. אבל אם העולם דטרמיניסטי, אז גם לי אין ברירה האם לשפוט או לא לשפוט. ולכן בעצם כל העסק הזה הוא איזשהו סוג של משחק מחור, ויש טעם לשפוט. מעבר לזה, הטענה, אולי לפני המעבר לזה, כנגד הדבר הזה, זו טענה מאוד רווחת, אני אישית לא מסכים לה. אני כן מסכים לטענה הבסיסית הזאת, ולמה? כי זה שאין לי ברירה זה נכון, אבל אם אני מודע לזה שאני עושה זה בגלל חוסר ברירה, לא הייתה אמורה להתלוות לזה הקונוטציה השלילית. וכשאני רואה רוצח המונים, אני מאוד כועס עליו, אבל כעס זה עניין נפשי. זאת אומרת, יכול להיות שטבוע בי מנגנון שגורם לי לכעוס על אנשים מהסוג הזה. אבל אני הרי מודע לזה, כדטרמיניסט מדופלם, חוקר מוח, אני עוד גנטיקאי, אני יודע שבעצם כל העסק הזה הוא רק מנגנונים שטבועים בי, ולכן למעשה ברמה קוגניטיבית, אני לא אמור באמת לשפוט אותו. מה שאני אמור זה לחוש תחושות של שיפוט, אבל לא לשפוט. אבל אני טוען שגם הדטרמיניסט הגדול ביותר והמודע ביותר, עדיין שופט אנשים. שופט לא במובן הנפשי, שופט במובן הקוגניטיבי. שופט במובן שהוא רואה אותם כאנשים רעים, בצורה שקולה, גם אם הוא לא כועס, גם אם הוא לא זה, הוא טוען שצריך להניש אותם ולשפוט אותם, וכל מיני דברים מן הסוג הזה. וזאת כן טענה משמעותית כנגד דטרמיניזם. הטענה שאין ברירה אלא לשפוט היא טענה שאומרת על המנגנונים שקוראים לי בנפש, המנגנונים האוטונומיים שפועלים בעצמם. אבל השיפוט המהותי שאותו אני עושה, שאני מחליט האם האדם הוא רשע או צדיק, ופה יש שיפוט קוגניטיבי, זה כבר לא פשוט שאפשר לעשות בעולם דטרמיניסטי. אבל כאן עולה טענה נוספת, אני עושה את זה בקצרה כי אני רוצה לגמור את העניין הזה היום. כאן עולה טענה נוספת, וזאת הטענה שאומרת, נכון, אני צריך להעניש את האדם הזה למרות שהוא לא אשם, ולמרות שגם לי אין ברירה, הכל נכון, אבל אני עושה את זה כדי לתקן את דרכיו. וזה מחזיר אותנו לשאלת הפטליזם. למה? כי אם אני לא אעניש, העונש בעצמו יפעל אצלו בנפש באופן כזה שימנע את החטא העתידי. זאת אומרת, העונש הוא לא סנקציה על רשעות, אלא העונש הוא אמצעי כדי לתכנת את האדם שלא יחזור חזרה אל זה החטא, לעולם, בלשון הרמב״ם. זאת אומרת, מטרת החטא בעצם היא לשנות את המתווה הטופוגרפי שהאדם, החוטא, פעל בתוכו, באופן שמציב הר גבוה בכיוון החטא. ואז זה מרתיע אותו מללכת לכיוון הזה ולא לחטוא. אז העונש בעצם פועל באופן דטרמיניסטי. ברגע שהאדם יודע שאם הוא יגנוב, הוא ייכנס לכלא ל-30 שנה, זה בעצמו ימנע אותו באופן דטרמיניסטי, מלגנוב. זה כמובן יכול להצדיק ענישה של בני אדם, אבל מסיבות שונות. זאת אומרת, הליברטן טוען שבענישה יש גם הצדקה של סנקציה על אדם שבחר ברע. מגיעה לו סנקציה שלילית. הדטרמיניסט אומר, אין סנקציות ואין בחר ואין שום דבר. אבל עדיין הוא יסכים להטיל עונש, למה? כי מבחינתו העונש הוא עונש, לא נקרא לזה מחנך, אלא עונש מאלף. כן, הוא רוצה לאלף את האדם שלא יחזור עוד פעם לאותו עניין. מה הוא עושה? כמו התנאיה שעושים עם בעלי חיים. תקבל עונש, תדע שיש, שצפוי לך עונש קשה, זה בעצמו ימנע אותך, ימנע אותך מלחתו. אגב, יש נפקמינה בין שני הדברים האלה, ולכן עדיין זה לא הסבר מספק. למשל, האם להעניש מישהו שיש לו דחף לב בר כיבוש? אז זה כתבתי מאמר לא מזמן, הזמינו אצלי בפקולטה למשפטים, על העניין הזה של בחירה חופשית, של המשפט ומדעי המוח. זה נושא שבארצות הברית כבר די פופולרי, בארץ מאוד מאוד כמעט לא עוסקים בו, ואני חושב שזה בעייתי מאוד, כי מדעי המוח מתחילים להגיע לבתי המשפט, ואני חושב שלשופטים אין את הכלים להתמודד עם המצב הזה. וזה מאוד חבל, כי גם לחוקרי מוח אין את הכלים להתמודד עם ההשלכות של מה שהם אומרים, והם מדברים שם באיזושהי צורה שלא... שמבטאת שגיאות בתפיסת המשמעות הפילוסופית של מה שהם אומרים, הרבה פעמים. בכל אופן, אז במאמר שם דיברתי על זה, האם להעניש מישהו שפעל תחת דחף לב בר כיבוש? אז בתמונת העולם הדטרמיניסטית אין ספק שכן. מה אכפת לי אם הוא לא אשם, זה הדחף לב בר כיבוש. העונש הוא לא סנקציה על אשמה. העונש בא לדאוג לזה שלא תחזור את זה בעתיד. אין בעיה, אם העונש ידאג לזה שלא יחטפו אותך עוד פעם דחפים כאלה, אז אתה תחטוף עונש, מה זה משנה אם יש לך דחף לב בר כיבוש או לא? זה טיעון בלתי רלוונטי. הטיעון הרלוונטי היחידי הוא, אם העונש לא ישיג את המטרה, מה שעולה הרבה פעמים סביב הריסת בתים. כן, שאומרים שהריסת בתים נגיד לא מועילה. אנשים שרוצחים ירצחו גם אם יעשו להם את הבית. אולי כן, אולי לא, אבל נגיד שזה כן. מה זה אומר? אין טעם להעניש. למה אין טעם להעניש? כי ההנחה היא שהעונש תפקידו להשיג תועלות עתידיות, כמו הרתעה. אבל אם העונש הוא סנקציה על פעולה שהיא לא בסדר, אז מה אכפת לי זה לא ישיג את המטרה? מגיע לו עונש. זאת אומרת, תפיסת הענישה יש לה השלכות בהחלטות הפרקטיות, איזה עונש אני מטיל ועל מה. ולכן, נכון שהדטרמיניסט יכול להסביר גם את מנגנון הענישה לשיטתו, אבל תהיינה השלכות. זאת אומרת, דחף לב בר כיבוש, מבחינת הדטרמיניסט זו טענה בלתי רלוונטית. צריך למחוק אותה מספר החוקים. דחף לב בר כיבוש זה לא רלוונטי. אתה יכול רק להביא טיעונים שפסיכיאטר יגיד שהעונש לא יועיל, על מקרים עתידיים. אז לא נעניש. אבל אם הפסיכיאטר אומר, תשמעו, הוא לא אשם, הוא פעל תחת דחף שהוא לא יכול היה להתמודד איתו, אז מה? העונש תפקידו לדאוג לזה שלא יתעורר עוד פעם דחף כזה. זה מבחינת הדטרמיניסט. מבחינת הליברטן לא. כי ליברטן רואה את העונש גם כסנקציה על פעולה עבריינית שעשית, על החלטה עבריינית שקיבלת. ופה אם זה היה דחף לב בר כיבוש, אז אין לך אחריות פלילית על העניין הזה, אתה לא חייב לקבל את ההחלטה. לכן כל מושג הכוונה הפלילית, כל המושגים, כמעט האושיות הכי בסיסיות של המשפט הפלילי, ולא רק הפלילי דרך אגב, בעיקר הפלילי, נמחקות בעולם דטרמיניסטי, ומשום מה כולם מתעלמים מזה. אז לכן אני חושב שלמרות שיש תירוצים להרבה מאוד מהטענות האלה כנגד הדטרמיניסטים, בסופו של דבר אני כן חושב שהרבים מהם לא עקביים. ההתנהלות שלהם בתורת הענישה, ובשיפוט המוסרי והמשפטי, היא לא עקבית עם תפיסתם הדטרמיניסטית. מתפיסה דטרמיניסטית אמורים לעלות, צריכות להיגזר נגזרות שונות בתפיסת העולם הליברטנית, ויש לוויכוח הזה השלכה גם בעולם המעשי. לא נכון מה שאנשים חושבים, שאין לזה שום ויכוח מעשי, זה מקרה, זה דיון היפותטי, פילוסופי, שאין לו שום משמעות. טוב, אני אעצור כאן, בינתיים רק דיברתי על שתי התמונות, היום פחות או יותר הצגתי בקצרה מה ההשלכות, דיברתי על פטליזם ועל שיפוט מוסרי ומשפטי, בשלב הבא אנחנו ניכנס לטיעונים בעד ונגד, הן טיעונים פילוסופיים, אפריוריים, והן טיעונים מדעיים. וננסה לראות האם אפשר להכריע את השאלה הזאת, וממילא גם את ההשלכות, פטליזם ומוסר, באמצעות הטיעונים האלה. אוקיי. עכשיו המיקרופונים שלכם נדמה לי בשליטה, אז מי שרוצה יכול להפעיל אותם.
תודה רבה ושבת שלום, מאוד מעניין.
שלום, להתראות.
תודה רבה, שבת שלום.
תודה, שבת שלום.
אוקיי, מי שרוצה עוד לשאול משהו יכול, ומי ש... אם לא, אז אנחנו
ניפול. תודה, שבת שלום.
שבת שלום.
מה שאמרת בקשר לדחף בר, לב בר כיבוש, לי נדמה שדחף לב בר כיבוש הוא מקרה מאוד קיצוני. הדוגמה שבדרך כלל נותנים זה בעל שנכנס ורואה את אשתו נועפת והוא לא יכול לשפוט בעצמו. אבל ברגע, וזה מאוד דומה למצב של רבי אלי, שברגע שאדם יכול לחשוב, אני אלך למקום אחר ולעשות מה שאני רוצה, זה כבר לא דחף לב בר כיבוש.
נכון, אני אפילו הערתי את זה תוך כדי הדברים. אמרתי שהמקרה של רבי אילאי זה איזשהו ביטוי מורחב של דחף לב בר כיבוש במובנו המצומצם. כי פה באמת אנחנו רואים שהוא עוד עושה איזשהו שיקול דעת, מנסה למזער נזקים. אבל עדיין בלוגיקה כן נמצאת פה איזושהי הנחה שמותר, או אדם יכול להעריך שישנו דחף שהוא לא יוכל לעמוד בפניו. למרות שזה נכון שזה לא מיידי ויש לו עדיין איזושהי אפשרות לעשות שיקול דעת, אבל בסוף בסוף, אם אתה מקבל את רבי אילאי, אז להפך, אז יש פה איזושהי הרחבה של המושג דחף לב בר כיבוש. מי שלא מקבל את רבי אילאי, זה כמובן לא אומר שהוא לא יקבל את דחף לב בר כיבוש כטיעון הגנה. ברור שלא. זאת אומרת, כי דחף לב בר כיבוש מיידי, אני יכול לראות את זה כטיעון הגנה. למרות שאת רבי אילאי אני לא אראה כדחף לב בר כיבוש, ואני לא מוכן להכיר בלגיטימיות של החלטה כזאת. וזה אני מסכים לגמרי.
יש לי שתי שאלות.
לי שאלה אם אפשר, האם...
רגע, יש פה, מישהו אחר התחיל קודם, רק רגע.
כן, שתי שאלות. הם לא פוסקים כמו רב אילאי, האם זה לא אומר שזה נגד רב דסלר? ושנית, חוץ מהבעיה הפילוסופית, יש את הבעיה של חוקי נוטון. בדרך כלל מי שצועד בדטרמיניזם אומר, זה לא בעיה פילוסופית, חוקי נוטון או קוונטום או משהו אומר, שהכל הוא צפוי.
כן, לגבי השאלה השנייה זה בדיוק הנושא שלנו בשיעורי ההמשך, אז אני בינתיים אשאיר אותה, כי זה בדיוק הטיעונים בעד ונגד. אבל לגבי השאלה הראשונה, אני חושב שהיא קשורה לשאלה שנשאלה פה קודם. זאת אומרת ש... שגם מי שעריף והראש שלא פוסקים להלכה את רבי אילאי יכולים לקבל את הטיעון של דחף לב בר כיבוש כטיעון הגנה. הם רק אומרים שהאדם אסור לו לעשות שיקול כזה, אם אתה כבר יכול לעשות שיקולים, אז כנראה שאתה כן יכול להשתלט. נכון שאם יתברר בדיעבד שהוא בכלל לא עשה שיקולים, הוא פשוט ראה משהו ולא יכול היה להשתלט, זה יכול להיות טיעון הגנה, אולי, לפחות זה, זאת אפשרות. מעבר לזה, יכול להיות שעריף והראש טוענים שאסור לאדם לעשות שיקול כזה. לבית הדין מותר. בית הדין כשיראה את זה, זה יהיה שיקול לעונש. אבל אסור לנו לתת לבן אדם לגיטימציה לעשות שיקולים כאלה, כי אז הוא ירשה לעצמו לחטוא, ובעצם זה מצב שהוא מעריך אותו לא נכון. הוא כן יכול היה להתגבר. בסדר, אז אפשר לחלק בין שני הדברים האלה. אוקיי, כן.
השאלה שיש לי היא בעצם שהתפיסה הדטרמיניסטית, בוא נאמר, המודל המאוד קיצוני שלה, נניח השפינוזיסטי, יבוא ויגיד שגם האנשים שדוגלים בתפיסות דטרמיניסטיות, ואלה שדוגלים בתפיסות אנטי-דטרמיניסטיות, זה חלק מדטרמיניזם מסוים שהוא בלתי נמנע. בעצם זה מה שהם יגידו, נכון?
זה גם טענה שהיא נגד הדטרמיניזם, שלכאורה הוא קורט את הענף שעליו הוא עצמו מתיישב, ונגיע לזה כשנדבר על טענות בעד ונגד הדטרמיניזם. זה השלבים הבאים. בסדר?
הערה אחת, אם אפשר, כשלפני 30 שנה למדנו על מחקר המוח, כי אתה ציינת על בתי משפט ומדעי המוח, אז אני זכרתי עוד שיעור אצל ליבוביץ, שדיבר על רסטיטוציה ללא רגנרציה. דהיינו, שגם אם יהיה לנו את כל האינפורמציה בעולם על המוח, ויבואו ויראו איך בעצם רוסים חלק של ההמיספירה הימנית או השמאלית, ולא יהיה רגנרציה של התאים, עדיין יכול להיות רסטיטוציה של הפונקציה.
זה, א', זו תופעה שידועה היום, גם במחקר המוח, אבל אני לא חושב שהיא נוגעת לענייננו. כי, זאת אומרת, מה שלייבוביץ' ביטא שם בעצם, זאת איזושהי תפיסה, תפיסת הגוף ונפש שלו, שאומרת שתמיד יש משהו מעבר למוח, השאלה אם הוא צודק. בהנחה שזה כך, אז הנה חינמי. השאלה אם הוא צודק, וזה עוד פעם מחזיר אותנו לשאלת הטיעונים בעד ונגד, וצריך לראות. אם הוא צודק, אז נכון. אז גם אם תדע את כל מה שקורה במוח, עדיין אתה עוד לא יודע מה הבן אדם יעשה, והאחריות יכולה להיות מוטלת עליו. אבל זאת השאלה, האם באמת זו תמונה נכונה, התמונה הליברטנית. אני מסכים לה באופן אישי, אבל זה ידרוש התמודדות עם טיעונים בעד ונגד. אוקיי.
שתי הערות, שומעים אותי?
כן, כן.
לגבי העניין עם רבי אלעאי, יש לי שתי הערות. אחד, אני יוצא מנקודת הנחה שרבי אלעאי לא התכוון בדבריו בכל מקרה להתיר או לייעץ משהו כאשר הדחף לב בר גיבוש יגרום לנזק לצד ג'. כלומר, אם הוא בא ואומר, שמע, אני מוכרח לגנוב, אני לא יכול לעמוד בזה, אז אף אחד לא יתעסק עם האיש הזה. זאת נקודת ההנחה שלי.
לא בטוח שאתה צודק, כי אם ההנחה שלו היא הנחה דטרמיניסטית, אז גם אם זה נזק לצד ג', מה לעשות? אבל הנזק הזה הולך לקרות. אז לפחות תעשה את זה באופן שממזער נזקים.
טוב, לא הייתי שמח לשמוע את היתר הזה. הנקודה השנייה היא שמעצם ההגדרה של דחף לב בר כיבוש מבחינה משפטית, זה לא יכול להיות מצב של מלכתחילה. טענת דחף לך בר כיבוש היא רק בדיעבד. אחרי שעשית את המעשה, אתה מגן על עצמך בטענה של דחף לך בר כיבוש. אתה לא יכול מלכתחילה ליצור מצב של דחף לך בר כיבוש. לפחות מבחינה חוקית, מבחינה חוקית אתה תבוא להתייעץ עם מישהו על לעבור על החוק, כי אתה לא יכול להתגבר, הוא יגיד, אדוני הנכבד, אני הולך לדבר עכשיו עם השלטונות, ושיעצרו אותך, אני לא מוכן שאתה תלך לעשות את הדבר
הזה. זה מחזיר אותנו לשאלה של גולדברג, נכון? שאלה הקודמת. שיש הבדל בין דחף לב בר כיבוש בהגדרתו המקובלת במשפט לבין רבי אלעאי, כי רבי אלעאי נמצא באיזשהו מצב, קודם כל שהוא לכתחילה, ובית שיש לו איזשהו שיקול דעת, שהוא מחליט האם למזער נזקים או לא למזער נזקים. אז אמרתי שצריך להבחין פה בין שאלת האחריות הפלילית לבין השאלה של האם מותר לתת לאדם עצה למזער נזק. באופן תיאורטי, אתה יכול להגיד לבן אדם, תשמע, אתה מזער נזקים ותעשה את זה כך, ואחרי זה להניש אותו. אז זה לא אומר שאתה פותר אותו מאחריות פלילית, אתה רק נותן לו עצה איך למזער את הנזק, כדי שלא יביא לעבירה חמורה יותר, ואולי גם לעונש חמור יותר. לכן זה לא בהכרח סותר, אם כי גם יכול להיות שיש הבדל בגישה.
אוקיי, לסיכום הייתי שמח אם רבי אלעאי לא היה אומר את מה שאמר.
אוקיי, אבל אין לו הייתה לו ברירה, אתה יודע. היה לו דחף לב בר כיבוש להגיד את מה שהוא אומר.
אוקיי, תודה רבה.
בבקשה. עוד מישהו?
כן, הרב, יש לי שאלה, קודם כל, תודה על השיעור. הרב דיבר איתנו על שטח שיש לו טופוגרפיה מסוימת, ושכדור שנמצא במדרון חייב להידרדר למטה, ואם האדם שם הוא יכול לבחור דווקא ללכת בכיוון של למעלה. מה שרציתי לשאול זה מה הרב חושב על, נגיד, אופן פעולה של בעל חיים בכזה תווי שטח, לצורך הדוגמה, נגיד, כלב או משהו כזה, אם הוא יותר דומה לאבן או לכדור, או שהוא יותר דומה לאדם, ואם לאדם, מה בכל זאת מבדיל ביניהם בהקשר של הפעולה בשטח?
השאלה אותי שאלה קשה, אני לא יודע. מקובל לחשוב שלבעלי חיים אין רצון חופשי. יש כל מיני טענות שאולי יש להם, אני לא יודע איך אפשר לבדוק את זה, כי אני לא יודע, כי אני לא מאמין שגם אצל בני אדם יש דרך לבדוק את זה, מדעית, לפחות נכון להיום. אז לכן ממילא אני גם לא מקבל את כל הטענות האלה לגבי בעלי חיים, שיש דרך לבדוק את זה. מה כן נכון שם, אני לא יודע, אני רק יכול להעלות ספקולציות, או שיש לו או שאין לו בחירה חופשית. אם אין לו בחירה חופשית, אז הוא כמו הכדור. זה שהוא יכול לטפס על ההר זה כמובן לא סותר, כי ההר הפיזי זה לא בהכרח ההר הטופוגרפי שאני מדבר עליו. הקושי הפיזי לטפס על הר הוא רק אחד הפרמטרים, אבל אם יש לו איזשהו רצון אז לראות את הנוף מלמעלה, או שיש למעלה איזה עצם, אז מבחינתי הכיוון הזה זה עמק, זה לא הר. זה הטופוגרפיה הפיזית היא רק אחד המרכיבים כשאני בונה את המתווה הפסיכולוגי, שבתוכו פועל הכלב. אבל לגוף השאלה אני לא יודע לענות על זה. אני לא רואה איך אפשר לענות על דבר כזה. אם יש לבעלי חיים בחירה או אין לבעלי חיים בחירה, אתה יכול לנחש לפה או לשם, לא יודע.
גם אצל בעלי חיים הוא אומר טוויזם.
מה? דוב, מה, רצית להגיד משהו?
גם אצל בעלי חיים יש תופעות של אלטרואיזם.
לא, אבל זה יכול להיות טבוע בהם. כמו אצל בני אדם, גם דטרמיניסטים לא מכחישים את זה שיש אלטרואיזם אצל בני אדם. הם טוענים שהאלטרואיזם הוא גם תוצר של תהליך דטרמיניסטי. זאת אומרת, יש איזה הסברים אבולוציוניים טובים לאלטרואיזם. אוקיי. זהו?
תודה רבה.
שלום.
שבת שלום.
תודה רבה.
שבת שלום.